שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. היום יום שלישי, אני אוהב להגיד פעמיים כי טוב. אני מקווה שככה באמת יהיה. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה, סמי.
קדימה. במקרה אתה תופס אותי בקבלת קהל, אז תשאל.
כן. אני מילאת הדלק הבוקר?
לא הספקתי למלות, אבל כן, שאלה טובה.
ואם היית ממלא, כמה היית משלם?
הייתי משלם את המחיר המלא, שזה תוספת של 33 אגורות, אבל אם הייתי ממתין קצת, אז היינו יכולים לשלם קצת פחות, משום שראש הממשלה ושר האוצר הודיעו על החלטה לבטל את עליית המחירים שהייתה ממש לפני יומיים, והם עושים את זה באמצעות מה שנקרא סיבסוד. המחיר עולה, אז אומרים, אנחנו נקטין את החלק שלנו, של המדינה, שזה בעצם הבלו, ב-33 אגורות. ואתה?
אני לא
צריך. אתה רכב חשמלי בכלל.
יש לי רכב חשמלי, זה לא מעניין אותי הדברים האלה, אבל בעצם זה די בלוף הסיפור הזה, לא זאת אומרת, לוקחים, זה כסף שהיה צריך להיכנס לקופת המדינה ולהיות מחולק לאזרחים, בכל מיני שירותים אזרחיים וכאלה ואחרים. אז אנחנו לא משלמים, אנחנו משלמים פחות בלו ומשלמים דלק יותר זול.
רק צריך להגיד שהמחיר החדש ייכנס לתוקף בתוך 48 שעות. כלומר, היום זה לא היה עוזר לי, גם אם הייתי הולך בלילה.
אבל זה נורא נחמד, וזה נראה כאילו צ'ופר, אבל באיזשהו מקום אנחנו משלמים את הכסף של עצמנו.
כן, אז הם לקחו את הכסף הזה, זה בערך משהו כמו 240 מיליון שקל.
זה לא כסף של סמוטריץ', בוא נעביר את העניין הזה.
לא, זה לא הכסף של סמוטריץ', לקחו אותו מקרן מס רכוש, קרן למקרים של מלחמות.
בסדר, אז שיהיה מלחמה לא יהיה כסף.
240 מיליון שקל, לקחו אותו משם, הם מצאו איזה קופה קטנה לעניין הזה, אבל אתה שואל את עצמך, רגע. למה לסבסד דווקא דלק? למה לא לסבסד תחבורה ציבורית? למה לא לסבסד את מחיר החלב או את מחיר הביצים או כל דבר אחר
פלאפל
שהולך להתייקר? אני לא יודע, הם זיהו את זה כאיזה מין, לא יודע מה, משהו שהציבור רגיש אליו יותר? אני לא בטוח. כי אם באמת הציבור היה רגיש אליו, הוא היה מפסיק לנסוע במכוניות ועובר לתחבורה ציבורית, אנחנו לא רואים את הדבר הזה קורה. איכשהו זאת, זה מתחיל להפוך כמו סמל. זה כמו במדינות עולם שלישי, שעיקר אל תיגע להם בפיתות ובדלק.
כן.
זה נשמע ככה.
זה כי דיברו על זה לפני הבחירות, וזה כי, אם אתה זוכר, לפני 3 שבועות הייתה איזושהי מסיבת עיתונאים דרמטית, כמובן, בשעה 8:00, על השידורים של הטלוויזיה, בשביל לבוא ולספר על המלחמה ביוקר מחיה, דיברו על הדברים האלה. זה עושה תחושה לא טובה כנראה לאנשים שאומרים, נטפל בדלק, בסוף הדלק עולה. אנשים לא עוקבים אחרי הפרטים. טוב, תשמע, הקרחנה די ממשיכה פה, וכפי שאנחנו מדווחים מזה שנתיים...
קרחנה זה מילה יפה למה שקורה פה. קרחנה זה חגיגה נחמדת, לא?
חגיגה נחמדת, כן.
רעידת האדמה.
רעידת האדמה. כן, אווירת סוף קורס, לא יודע איך תקרא לזה. כמו שאנחנו מדווחים בשנתיים האחרונות, ובעיקר מזה כמה חודשים, אז יש גוף פרטי שממוען על ידי מיליארדרים אמריקאים, בשם פורום קהלת, ומי שלא היה, מי שהיה בירח וחזר מהטיסה רק הבוקר, אז זהו גוף, זה עמותה שעוסקת במחקר, במדיניות, ובעיקר בלובי פוליטי לרעיונות שלה. קידום של הרעיונות של האנשים בפורום, של המממנים של האנשים בפורום, בקרב הפוליטיקאים והפרלמנטרים וחברי הכנסת בישראל, והוא משפיע באופן משמעותי על המדיניות של הממשלה החדשה. לפני שבועיים אנחנו פרסמנו שחלקים נרחבים מהרפורמה של שר המשפטים יריב לוין ושל יושב ראש ועדת החוקה בכנסת שמחה רוטמן, שהיא למעשה אותה מהפכה משטרית שאנחנו עוסקים בה, הוכנו ונכתבו על ידי אנשי קהלת. אלא שהיום מתברר שקהלת משפיעה על הממשלה לא רק בתחום המשפט. הבוקר למשל נודע ששר החינוך יואב קיש מינה את אביטל בן שלמה, שהיא ראש מחלקת החינוך בפורום קהלת, לתפקיד של המשנה למנכ״ל המשרד, מנכ״ל החינוך, מנכ״ל משרד החינוך. ואילו אתמול נודע שהתוכנית של שר התקשורת שלמה קארי לחיסול של תאגיד השידור הציבורי מבוססת גם היא על נייר עמדה של פורום קהלת. קארי הודיע שהוא יציג את התוכנית המלאה שלו ביום שלישי הבא, ואילו אנחנו ננסה כאן להבין את המסמך של פורום קהלת ומה המקצועיות של המחקר הזה. לשם כך תהיה איתנו עורך דין זוהר אלטמן רפאל מלובי 99 שבחנה אותו לעומק.
אז גם בהייטק כמובן נמשכת הסערה של אותה הפיכה משטרית, כמו שאנחנו קוראים לזה פה. היום היו עוד קצת מחאות, היום גם התקיים כנס סייברטק, וראש הממשלה בנימין נתניהו שהיה אמור לנעון שם ביטל את השתתפותו. יש איזה ערכות של אנשים שם שאולי הוא לא רצה לקבל קריאות בוז מהקהל, זה בכל זאת קהל בימים אלה פחות אוהד. יש שם גם הרבה אורחים מחול, לא רצו שם אירוע מביך מן הסתם. אז זהו, יש את העניין של, של השינוי המשפטי הזה שאמור לפגוע, דווקא בהייטק, לפחות הם היו הראשונים שדיברו עליו. צריך להזכיר, זה ענף מרכזי, זה ענף צומח, זה ענף חזק, זה ענף שכל הממשלות, לא משנה איזה ממשלה אתה, אתה רוצה שהוא יתחזק. ואנחנו רוצים לבדוק, אז מה קרה מאז שהם פרסמו את המכתב? אז אנחנו נדבר על כך עם שחר כהן, שהוא שותף מנהל בקרן לוסיד קפיטל. הוא היה בין הראשונים שחזה כאן, בפודקאסט הזה, את ירידות השערים במניות ההייטק לפני כמה חודשים. אנחנו מתחילים.
שלום לעורכת הדין זוהר אלטמן רפאל.
שלום, שלום.
לוביסטית ציבורית בלובי 99, גוף שעוסק בלובי עבור הציבור, במימון של הציבור, ללא אף טייקון שעומד מאחריכם, זה דבר שתמיד צריך להדגיש. אנחנו רוצים לדבר איתך כי את אחראית במידה מסוימת בארגון הזה, בלובי, על תחום התקשורת, וקוראים דברים בתחום התקשורת. אז קודם כל, רק לפני כמה דקות נמסר ממשרד התקשורת שהשר שלמה קרעי יודיע ביום שלישי הבא את התוכניות והמחשבות שלו בנוגע לתאגיד ואולי לתחום התקשורת הטלוויזיונית באופן כללי. זה מן הסתם יכניס לדריכות, שלא לומר חרדה, את כל העובדים של תאגיד השידור הציבורי כאן, שמחכה לגזר הדין מה יקרה איתו, ולמעשה גם לכל תעשיית הטלוויזיה בישראל, מכיוון שהתאגיד מתבסס על עשרות רבות של חברות הפקה שמייצרות ומפיקות את כל התוכניות שהתאגיד משדר בסופו של דבר, חלקן מגיעות לחול. אבל נחשף עוד משהו השבוע, שזה נייר לא גדול, לא מרשים במיוחד, כ4 עמודים, שנכתב על ידי פורום קהלת, הוא ולא אחר, על ידי איציק קליין, שהוא חוקר בפורום קהלת, מן הסתם גם הוא בתחום התקשורת, שמפרט את הרעיונות של הפורום בנוגע לתקשורת בישראל, לתקשורת הטלוויזיונית בישראל, ואנחנו יודעים שזה המסמך שעל בסיסו השר שלמה קרעי כתב, מבסס את התוכניות והרעיונות שלו, כי הוא פשוט כבר שיתף את זה עם לא מעט אנשים בשלטון, והדברים בחלקם פורסמו. בעיקר נודע לנו שרעיון העל הוא לקחת את תקציב ההפקות של התאגיד, כ-300 מיליון שקלים, סכום יפה, שבעצם מחזיק את כל תעשיית הטלוויזיה המקורית בישראל, ולחלק אותו. והשאלה איך מחלקים ולמה ומה יצא בסופו של דבר. אז בואי תתחילי ותספרי לנו, מאחר שנברת ובחנת וחקרת את המסמך עצמו, מה עומד מאחוריו.
אני אפתח להגיד שאנחנו בתור ארגון שפועל בדיוק בסוגיות החברתיות כלכליות הכי משמעותיות, אנחנו ככה לא מפחדים לקרוא תיגר ולערער על התנהלותם של בעלי ההון ועל הקשרים שבין ההון לשלטון. אנחנו בעצמנו חווינו על בשרנו קושי ממשי להכניס אייטמים וסיקור לנושאים מאוד מאוד חשובים ומשמעותיים בערוצים המסחריים, שנשלטים, אני אזכיר, על ידי הטייקונים הגדולים, מונופולים. ערוץ 12 מוחזק על ידי משפחת ורטיים, החברה המרכזית למשקאות, בנק מזרחי טפחות. עד לא מזמן היה שם גם את יצחק תשובה, שעמד בראש מונופול הגז. ערוץ 13 מוחזק על ידי לן בלווטניק, שעומד בראש חברת המלט נשר, שגם היא הייתה מונופול מוכרז עד ממש לאחרונה, ויש שם גם נוכחות של משפחת שטראוס ושל אודי אנג'ל, שגם מחזיק בחברה לישראל. ערוץ 14 הוא על ידי, מוחזק על ידי אל הון מירל שבילי, שגם הוא בתחום הנדלן, ואביב, אם אני לא טועה, בתחום היעלומים. זאת אומרת, יש לנו פה שליטה, ערוצים המרכזיים המסחרים, היום נשלטים בידי החברות הגדולות במשק, הטייקונים הגדולים במשק, וזאת הזירה שבה אנחנו צריכים להבין שאנחנו פועלים ביחס לתאגיד. עכשיו, לגבי המסמך הזה, בעצם, אני אגיד שהתוכנית בכלל בשוק התקשורת, לפי הבנתנו, יש לה שני נדבכים. אחד זה באמת סגירת התאגיד או קיצוץ של התאגיד. היו התבטאויות שונות של השר בהקשר הזה, ואנחנו נראה באמת מה יבוא בשבוע הבא. והדבר השני זה הפחתת רגולציה בתחום השידורים בכלל, כולל בתחום החדשות, ואפילו ביטול ההפרדה המבנית בין הערוץ המסחרי לבין חברת החדשות.
ומשך, מכל מקום שלא מסתכלים על זה, אנחנו מקבלים בעצם מה? אנחנו מקבלים הרבה פחות כסף ציבורי שהולך לערוץ ציבורי, אלא לערוצים מסחריים, הרבה פחות, לא יודע אפילו לקרוא לזה חומות הפרדה, בין בעלי השליטה בערוצים המסחריים ובין חברות החדשות שלהם?
כן, מעורבות ישירה יותר בתכנים. כשההורים שלי יפתחו ערוץ 12 ו-8 בערב, אני לא יודעת אם הם יבינו שמה שהם רואים זה בעצם מהדורת החדשות של קוקה קולה, ובערוץ 13 מהדורת החדשות של רן בלווטניק.
אבל הם יכולים להגיד כבר היום שזה מהדורת החדשות של בלווטניק ומהדורת החדשות של קוקה קולה. כלומר, אותם אנשים שמגישים היום וכותבים ובכלל כתבים בחדשות 12 או 13 או 14, הם יישארו. זה לא שיחליפו אותם בכתבים מטעם קוקה קולה או בלווטניק.
כן, אבל בואו נתמקד שנייה בנושא של התאגיד. יש שם 1,000 עובדים בתאגיד, יש 10,000 עובדים בתעשיית ההפקות המקורית הטלוויזיונית הישראלית בסך הכל, שבאמת לא יודעים אם תהיה להם עבודה בעוד חודש-חודשיים. אני חושב שהם מאוד דרוכים לעניין הזה, כי בסופו של דבר מגיע, ותסבירי לנו בדיוק איך הוא רוצה לעשות את זה, אבל מגיע השר ואומר, אנחנו ניקח את הכסף הזה, אנחנו ניקח מאות מיליוני שקלים מהתאגיד, ונפזר אותם בצורה של מכרזים, אני מבין, בין כל דכפין. איך זה יעבוד ומה המטרה המוצהרת של הדבר הזה?
אז באמת המסמך הזה, נראה שהמטרה האמיתית שלו היא באמת להוביל לסגירת התאגיד. יש ספק גדול האם התאגיד יוכל, תהיה לו אפשרות קיום ללא כל הפקות המקור שלו. מה, הוא ישדר 4 שעות ביום חדשות ובזה זה יסתכם? האם זה ערוץ שיצליח להחזיק? זאת שאלה. אבל באמת, אם מסתכלים על המודל שמופיע במסמך, אז יש באמת ספק גדול לגבי הרציונל שבו. יש המודל שבעצם הוא לא עומד אפילו בהיגיון של פורום קהלת עצמו, שהם לא מסתירים את עמדותיהם הנאו-ליברליות, / ליברטיאניות.
הם אומרים תחרות, תחרות, תחרות.
תחרות, 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 הוא לא מודל שמקצץ בהוצאה הציבורית על הפקות מקור מבחינת הכספים שהיום הם מופקים באמצעות התאגיד, הם ימשיכו להיות, להינתן פשוט לשחקנים פרטיים, כמו שאמרנו.
הציבור הישראלי ימשיך לשלם את אותו מס תאגיד,
אבל זה יעבור לכיסאים של בעלי שליטה, שכמו שציינתי, הם הגורמים החזקים ביותר במשק. אז המודל שלהם בעצם זה להוציא את הפקות המקור, ולסבסד את ההפקות המקור שישודרו באמצעות הערוצים המסחריים, באמצעות קרן שתשלט על ידי שר התקשורת, שכל הנחת המוצא של המודל זה יצירת קשר בין קבלת הסבסוד לבין רייטינג. מי שיביא הכי הרבה רייטינג הוא זה שיקבל את הסבסוד, והמכרז שבעצם מציעים המודל הוא מכרז אפור. מי שמוכן לשלם יותר על הסבסוד, ככה שהוא בעצם מסתמך על כך שהוא יביא יותר רייטינג, הוא יקבל את הסבסוד.
אבל זה הזוי לחלוטין, זוהר. ממש הזוי לחלוטין. כל הרציונל של לבנות רשת שידור ציבורית, BBC, יש את זה בכל מדינה אירופאית כמעט, יש את זה אפילו בארצות הברית במודלים קצת יותר צנועים, הוא מתחיל מהכשל היסודי של התחרות בשוק התקשורת הפרטית, שבה בעלי הערוצים פועלים לצורכי רווח כלכלי, ולכן הם יעשו לעולם דברים שכדאים להם מבחינה כלכלית, זאת אומרת, לצורך העניין, תוכניות אולפן שבהם צועקים אחד על השני שזה הכי זול, ותוכניות ריאליטי כאלה ואחרות שמביאות המון 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 רייטינג. אין להם ולא יהיה להם שום תמריץ אף פעם לעשות תחקיר נגד חברה מסחרית, כי הם מוחזקים על ידי חברות מסחריות. לא יהיה להם תמריץ לעשות תחקיר בדברים שקשורים לציבור או לממשלה, כי זה לא מביא רייטינג וזה יקר
בדיוק,
להפיק.
בדיוק ככה.
אז פשוט לא יהיה לנו את הדברים האלה, ואנחנו נסבסד את הזמר במסכה. אני לא מבין אפילו את הלוגיקה פה.
בדיוק, זה בדיוק הקשל המובנה במסמך הזה, שמראה שהוא או שהוא נכתב מאוד בחיפזון, או שבאמת לא נעשתה פה עבודה מספיק רצינית להבין את להכיר את השוק הזה. צריך להבין, שוק השידורים ושוק החדשות בפרט, חדשות אקטואליה, זה לא שוק של פסטה. יש פה שוק עם מוצר ייחודי, שיש לו השלכות משמעותיות על הדמוקרטיה, על זכות הציבור לדעת, על חופש הביטוי, על התרבות, על הזהות. יש פה שוק ייחודי עם צרכנים ועם מפרסמים, שכל אחד יש לו את האינטרסים האחרים שלו. דווקא, קודם כל, השיח של הגברת התחרות הוא לא בהכרח שיח נכון בשוק כזה. יש פה, זה עלול ליצור דווקא מרוץ לתחתית של תוכן יותר אלים ויותר קיצוני ויותר שיווקי. וממילא, גם אם הולכים על פי הטיעון הזה של הגברת התחרות, לפי המודל הזה, זה בכלל לא תהיה פה הגברה של התחרות. יש
כן,
פה
זהו, יש פה, יש פה איזה עניין בעצם, כולם אומרים, מה יש להם נגד התאגיד? מה איזה רע כבר הוא עשה התאגיד? והאמת שהוא לא עשה רע, וזה לא שהם סימנו אותו. מה שהם סימנו זה את הכסף שהוא יושב עליו. יש פה כסף ציבורי, ובמקום לבוא ולהגיד, אני רוצה לקחת 300 מיליון שקל מאיזה תקציב שאני לא יודע איפה, אתה אומר, אני אקח את זה מתאגיד השידור הציבורי, ואני אעביר את זה לגופים מסחריים, אבל אני מניח שאתה רוצה גם ליצור איזו נוסחה שאומרת, אתם מקבלים את זה אם. מה זה אומר אם? אם אני אקבל שירותי חדשות או שירותי תקשורת שיהיו לסביעות רצונו של השלטון. זו הנוסחה. עכשיו, השאלה, מדובר פה בנוסחה שעל פניו היא מושחתת. אנחנו ראינו את זה בתיקי 2000, תיקי 4000, אף אחד כאן לא חושש שהדברים האלה יכולים יום אחד להתגלגל לכדי פרשה פלילית?
אני לא יודעת מי חושש ומה חושש. תראה, אנחנו עבדנו עם השר קרי במשך הרבה שנים, והוא מגיע מאוד מהמקומות החברתיים, הוא הוביל את המאבק בעמלת פירעון המוקדם של הבנקים, והוא לא חשש לעמוד מול הגופים החזקים במשק, ולכן אנחנו מאוד מאוד מקווים שמדובר באמת בחוסר הבנה של התחום הזה, ואיזשהו פיזור הצרות מהיר שכרגע אולי יש איזשהו ניסיון עדין קצת למתן ולייצר מודל שהוא כן יהיה יותר מאוזן. זה התקווה שלנו, ולשם אנחנו עובדים במקומות האלה, כי אני לא מאמינה שהשר כוונתו לקחת כספים ציבוריים ולתת אותם לבעלי ההון החזקים ביותר במשק, שיש להם את האינטרסים הכלכליים הכי חזקים שאנחנו באמת מכירים ככה באופן מאוד ברור על פני השטח.
זה נראה, גם אני לא בקיא מספיק בצדדים המשפטיים, אבל זה נראה לחלוטין בלתי סביר לחלק כסף, כי אני מבין שבמסמך מוצע גם לקשור בין הרייטינג לבין הזוכים או לבין הכסף שיחלק. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהרייטינג הכי גדול, גבוה במדינת ישראל, ניתן לתחרויות בישול, ניתן לתחרויות של בחורים ובחורות חטובות שרצים על איים טרופיים. אז מה? אז פתאום אזרחי ישראל ייקחו מהם מס כדי שיהיה יותר כסף לתוכניות הללו? זה כמעט נראה הגיוני. אני מוכן לשלם מס כדי שיתנו לי משהו שאין לי ממילא. מה פתאום שאני אשלם מס לדבר שאני מוצף ממנו, וכבר אני כבר לא יכול לראות יותר מהדבר הזה?
הרי אם הם מביאים רייטינג, אם הם מצליחים לייצר אחוזי צפייה גבוהים, אז אין שום צורך בסגסוד הממשלתי. כמו שאמרתם קודם, זה בדיוק כל התכלית כאן בחובות של הפקות מקור מסוג סוגה עילית, חובות שלה ובתכנים של התאגיד. כל הרעיון זה לתת מענה לקשל שוק, למקומות שבהם אין תמריץ כלכלי מספק לייצר תכנים איכותיים. וכרגע לקחת את הסכום הזה ולפזר אותו למי שממילא יכול להביא את הרייטינג הזה בעצמו, אין בזה שום היגיון.
כן, אז מה בעצם, איך ייראה, נגיד שכל התוכניות האלה יצאו לפועל, איך תראה הטלוויזיה שלנו בעוד, לא יודע מה, שנה, שנתיים, ברגע שזה יקרה?
כנראה שאנחנו נוכל להחליט אם לצרוך חדשות מקוקה קולה, מחברת מלט, מבעל השליטה בבזק, כל אחד עם האינטרסים שלו. אנחנו לא נדע אפילו איזה סיקור אנחנו לא מקבלים, באיזה
נושאים. אבל את מדברת רק על האינטרסים העסקיים, יש פה גם אינטרסים פוליטיים, כלומר, יש פה גם איזה רצון לעצב איזה מפה תקשורתית שמשרת את השלטון.
נו, זה נראה כאילו שזה המטרה המרכזית בסופו של דבר.
אנחנו יכולים לחזור לימים העליזים של רשות השידור. כל הרעיון בהקמת התאגיד היה לנתק, לייצר את הנתק כזה מהפוליטיקאים, וכנראה שעכשיו אנחנו עם איזשהו פנים אחורה במובן הזה. אבל שוב, אנחנו עוד שבוע אנחנו נראה ככה באמת מה התוכניות ונעבוד מולן בצורה יותר ברורה. כרגע זה על סמך פגישות, הצהרות והדלפות של מסמכים שכאלו. ואנחנו כמובן ממשיכים בכל הכוח. אנחנו רק בדיוק היום זה המועד האחרון להגיב להצעת חוק שפרסם השר הקודם לגבי תחום השידורים, על בסיס דוח ועדת פונקמן, שבעצם הלך בדיוק למקום של רגולציה על חברות החדשות, ובחינה של ריכוזיות, שלא תהיה עודף ריכוזיות בשוק החדשות, ולראות שבעלי השליטה בתחום החדשות לא מחזיקים, לעבור דרך ועדת הריכוזיות, לראות שהם לא מחזיקים כוח מוגזם מול מקבלי ההחלטות, שייתן להם איזשהו יתרון, וכנראה שכאן הכיוון הוא מאוד מאוד שונה, ואנחנו כמובן נמשיך להיאבק מול הדבר הזה, ולהבטיח שתהיה עיתונאות עצמאית ואיכותית, שתהיה מסך מפני כל האינטרסים הכלכליים, הפוליטיים, שנמצאים...
עוד דבר שלהבנתי רוצים לקדם, זה במסגרת מה שנקרא יותר תחרות, יותר ערוצי חדשות, כלומר לאפשר להוט, לאפשר אולי לערוצים נוספים, לספק חדשות, אבל גם כן תמורת כל מיני הטבות כאלה, כלומר לעודד אותם לעשות כדי לשדר חדשות, אגב אולי כדי להחליש את מהדורות החדשות הקיימות, אולי את חדשות 12 שנחשבות להכי נצפות, גם זה חלק מהרפורמה?
זה לא מופיע ספציפית במסמך הזה של פורום קולט שנגע באמת להפקות המקור, אבל כן, זה בהחלט, כפי שאנחנו מבינות, זה בהחלט חלק מהרפורמה. הכוונה, שוב, בשם התחרות, לסטוף לכל מי שמעוניין לבוא ולהפיק חדשות, על פניו זה נשמע נהדר, אבל שוב...
על פניו זה נשמע נהדר עד הרגע שחושבים על הקייס של וואלה ובזק, שיש פה חברה שהיא מוטת רגולציה, לצידה יש ערוץ תקשורת, וסוחרים במידע, אתה יודע, ברגולציה תמורת סיקור. זה קייס שאנחנו כבר כותב את עצמו, מה שנקרא.
כן, ובמיוחד שבאמת, אם הולכים אחורה מבחינת הפיקוח על חברות החדשות, וביטול של הפרדה מבנית, החומה הסינית הזאת, שגם היום היא מאוד מעורערת, בין בעל השליטה לבין התכנים שמשודדים בחברת החדשות, יש לנו פה באמת בעיה שמתהווה מול העיניים.
אני רוצה להחזיר אותנו, אם באמת עכשיו כל דכפין יוכל להקים חברת חדשות ולשדר חדשות, אז אפשר לצייר די בברור מה הולך לקרות. אנחנו, סמי ואני, יודעים שהעניין הזה של יצירת חדשות איכותיות, כשהדברים נבדקים, שתחקירים מתבצעים, זה דבר מאוד מאוד יקר, וכשיהיו נניח 4, 5, 6 ערוצי חדשות כאלה ואחרים, והצופים יתפזרו ביניהם, אז הרייטינג שלהם, של כל אחד מהם, יהיה נמוך מדי בשביל לאפשר מספיק הכנסות כדי לסבסד את הדבר הזה, ואז כל הערוצים ילכו למקום היחידי שנותר להם, שזה לשים 2-3 אנשים באולפן, להביא לשם מרועיינים, ולהתחיל לצעוק אחד על השני. אז יהיה את ערוץ החדשות החרדי, ויהיה את ערוץ החדשות הערבי, ויהיה את ערוץ החדשות של, אני יודע מה, תושבי היוש, ויהיה את ערוץ החדשות ככה וכן הלאה. וככה אנחנו נקבל את העניין הזה. אנחנו, לצורך העניין, לא נקבל שום חדשות. אנחנו לא נקבל את הדבר הזה שנקרא מידע בדוק, נבחן בצורה מבוקרת ושהמשמעויות שלו מנסים להבין אותן. אנחנו פשוט נקבל תוכניות אקטואליה, מה שאנחנו קוראים פה, שואו סביב נושא אקטואליה, שאין בינו לבין החדשות שום דבר. זאת אומרת, זה שערוץ 12 משדר משלוש בצהריים עד 9 בערב ברצף חדשות, זה עוד לא אומר שזה הכל חדשות, זה פשוט לעיסה של אותם דברים, כל אחד עם הטוויסט והאינטרס ותפיסת העולם שלו.
גם זה, וגם נזכה כנראה לראות הרבה יותר תוכן שיווקי סמוי, פרסום סמוי.
צריך לסבסד את כל הדברים האלה, אז ודאי שיצטרכו לעשות את כל השטיקים האלה.
כן, יהיה צריך לממן.
מה הצעד הבא? זה ביום שלישי, כפי שאמרנו, או כפי ששלמה קרעי אמר, הוא באמת יציג את עקרונות אני כבר לא יכול להשתמש יותר במילה הזאת, רפורמה?
כן, אנחנו קודם כל, עוד לפני יום שלישי, אנחנו עובדים על מכתב לשר, בעצם שמתמודד בדיוק עם הכשלים הלוגיים במודל הזה שעליו דיברנו, ובעצם מדגיש שוב את הצורך ב... תאגיד שידור ציבורי עצמאי וחזק שבדיוק מנותק מהשיקולים גם הפוליטיים וגם הכלכליים.
ומה את מעריכה, שהוא יאמץ את הנייר שלכם או את הנייר של קהלת?
תראה, אנחנו עושים את זה כמיטב יכולתנו, ואנחנו נמשיך לפעול בכל הכוח ובכל מה שניתן כדי להשפיע על על המודלים שהתעקבו להם.
אני מוכן להסתכן בתחזית שביום, אם באמת זה יפורסם ביום שלישי, אז ביום רביעי תהיה הפגנת מחאה של עובדי התאגיד, אני לא יודע, מול משרד שר המשפטים.
כן. עורך הדין זוהר אלטמן רפאל, תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה לכם, תודה רבה.
שלום לשחר כהן.
בוקר טוב.
היי.
שותף מנהל בקרן לוסיד קפיטל. אתה היית בין הראשונים פה שדיבר על העניין של ירידות השערים במניות ההייטק, את הפיתורים, את הקיצוצים, דיברנו על זה הרבה בשנה האחרונה. אנחנו רוצים לנצל את כישורי החיזוי שלך כדי לנסות להבין את אולי אחד הדברים שבאמת הציתו פה את כל המחאה, מכתב ההייטקיסטים והחשש שהרפורמה המשפטית, המכונה גם ההפיכה המשטרית, בעצם תביא לפגיעה בענף ההייטק, פחות הזרמות של כסף, פחות משקיעים זרים, אולי פגיעה בדירוג האשראי, ואחרי כמה שבועות שאנחנו עוסקים בעניין הזה, כשאתה מסתכל על זה, וגם היום הייתה הפגנה לפני איזה שעה קלה, איך אתה רואה כרגע את ההתפתחויות?
אז אנחנו כבר לפני חודש שמנו בטוויטר את ההקבלה בין מה שקרה באנגליה, שבהם השווקים, ככל שהתבררו הפרטים של התוכנית של ראש הממשלה אז ליז טראס, השווקים באנגליה הגיבו באלימות, הפאונד פוחת מ-1.10 ל-1.1, התשואות אג"ח של אנגליה עלו משמעותית.
שם אגב צריך להגיד, זו הייתה תוכנית כלכלית לגמרי, זו לא הייתה תוכנית שקשורה במערכת המשפט או משטר, תוכנית כלכלית שפשוט המשקיעים לא אהבו וגם לא האמינו בה.
נכון, וראינו, ואנחנו רואים כן מאז יום הבחירות את הססמוגרפים הכלכליים או הפיננסים יותר נכון זזים, מדד תל אביב 125 בצורת חסר משמעותית, הדולר שקל או דולר סמית באות מתחזק, צורות האגח של ממשלת ישראל, הפער בינם לבין ארצות הברית נפתח, וה-CDS שזה בעצם הפרמיה מפני פשיטת רגל, זה עוד רחוק רחוק רחוק, אבל הפרמיה הזאת מתחילה לסחול למעלה בניגוד למגמה בעולם. אז עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על, על מה שקורה, איך שהשווקים, שווקי הון והמשקיעים בעולם מסתכלים על תעשיית הטק, אז אחרי שבועיים, שלושה שחשבו שהכל כמו שהוא היה, בסך הכל עוד בחירות, חמישיות, שישיות, שביעיות, זה לא משנה. אני חושב שהסימון נפל, זה הפעם זה שונה. אנחנו מדברים על, על אוסף המהלכים והרוחב שלהם, שהוא משנה את הציוויון של המשטר במדינה, לטוב, לרע, אפשר להתווכח, אבל כרגע רמת הסיכון מבחינת המשקיעים האלה עולה. אנחנו יודעים שכבר היום אנחנו בסיבובי השקעה, יש הרבה יותר דגש או כבר מכריחים את החברות בסיבובי השקעה לבצע איזשהו תהליך של חלק מוצאת הכסף שיהיה בבנקים זרים.
רגע, אבל אלה דברים נוצרו בחודש האחרון כתוצאה מתוצאות הבחירות וסימני השאלה סביב המהפכה הרפורמה המשפטית? זאת אומרת, בחודש, שישה שבועות האחרונים, מבקשים מחברות בהסכמי ההשקעה להשאיר את הכסף בחול ולעשות כל מיני יחנות לבריחה מהירה למנהטן?
אנחנו כן מזהים סעיף שבסך, תהליכי רכישה שבהם מבקשים מהחברות להקים חברה בדלוור ולצקת את הפעילות לתוכה, זה חלק מהתהליך.
בסדר, זה תכנון מה שתמיד עשו.
במקומות שאנחנו מכירים, יכול להיות שבמקומות אחרים זה לא נמצא, אנחנו כן מכירים בקשה של להעביר חלק מהכספים, לחלק את הכספים בין בנקים ישראלים לבנקים זרים, וגם משיחות עם נציגי הבנקים הזרים בישראל. לא שזה שיטפון, אבל מצד שני המגמה ברורה, זאת אומרת, אני חושב שמסתכלים על רמות הסיכון בישראל, רמות הסיכון עלו, וכרגע מצד שני חשוב לשים את זה בפרספקטיבה. אני עדיין לא רואה אף מולטינשיונל שיבטל תהליך רכישה בישראל כרגע בגלל הרפורמה המסתמנת, אנחנו רחוקים שם.
כן, כי העניין הוא, בסופו של דבר, ואמר את זה ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום חמישי, יחד עם בצלאל סמוטריץ' באותה מסיבת עיתונאים, אין לנו עניין לפגוע לא בזכות קניין ולא ביזמות ולא בחוזים. אני אגב קונה את זה, כלומר, זה לא המטרה של הרפורמה הזאת, יש הרבה מאוד מטרות לרפורמה, המטרה היא לא לפגוע בזכות הקניין. אבל השאלה, אם משקיעים גם אומרים, יכול להיות שזה לא המטרה שלו, אבל אולי זאת תהיה המטרה של מי שיחליף אותו, של הרכב קואליציוני אחר. השאלה אם מסתכלים על זה כעל סיכון שהוא הרבה מעבר לממשלה הספציפית הזו.
כשאתה עושה חוזה של רכישה או השקעה, אתה תמיד לפחות מנסה לנטרל את כל הפינות האפשריות שאם וכאשר יקרו וכולי. אז זה חלק מהפינות שבעבר לא התעסקו בהם כמעט בכלל, כי הם היו בעשור האחרון כמעט לא התעסקו בהם. כן, עכשיו מתחילים טיפה יותר להתעסק בשאלה של מה אם, זה עדיין לא משהו שהוא מונע או לא עומד בדרך של הסכמי השקעה, אבל זה בפירוש מכניס סעיפים למקרה של מה אם. מה אם יהיה בעצם פגיעה בזכות הקניין וכו', אז ולכן אתה רואה הרבה יותר בקשות ודגשים על שההתדיינות המשפטית, אם וכאשר תקרה, היא תקרה בדלאוור ולא תקרה בישראל, ושהחברה תחזיק חלק מהכספים בבנקים זרים ולא רק בבנקים ישראלים. גם ככה זה קורה היום, אבל היחסים במקום שיהיה 20% בבנקים זרים ו-80% בבנקים ישראלים, זה מתחלף. וכן, אנחנו, כן, זאת אומרת, כרגע הדינמיקה היא בגדול לא כזה סיכון שנוצר, אנחנו יכולים כרגע חוזית לנטרל אותו או להפחית אותו כרגע, בואו נראה לאיפה זה הולך. אני חושב שגם המשקיעים, צריך לומר, מבינים שכרגע המטרה היא לא קניין רוחני, אבל ברגע שבית המשפט הוא לא עצמאי, אז הסכנה שמחר יבואו שופטים שיחליטו שיפרשו את החוק בצורה אחרת לחלוטין, קיימת.
כן, תאמר, אני מנסה אתה יודע, לחלוק איתך שאלה לוגית שקשורה לתשואה וסיכון. אני בעצמי מוצא את עצמי, אתה יודע, מול ערוצי טלוויזיה וערוצים של ככה ציבור רחב, ושואלים אותי את השאלות האלה, אז אני מסביר, וזה די קל, שכשכל אחד בא להשקיע במדינה אחרת, ויש לו מגוון של מדינות, אז הוא מכניס את התפיסת עולם שלו לגבי המדינה הזו, ומשקלל את הסיכון בהתאם. לא אותו דבר להשקיע במפעל או במניה בארצות הברית או בגרמניה, מול בגואטמלה, קמבודיה, וישראל הייתה עד היום די קרובה לארצות הברית וגרמניה, ופתאום סביב אפילו סימן שאלה, עוד לא יודעים לאן הדבר הזה הולך, אבל עצם הסימן שאלה ועצם ההסתברות שבאמת זה ילך לאיזה כיוון לא נוח לעסקים, היא מספיקה בשביל להעלות את הסיכון. אלא מה, ופה אני מדבר איתך על סטארט-אפים, הסיכון בסטארט-אפים הוא ממילא מאוד מאוד גדול, ממילא הסיכוי ההצלחה שם הם אחד תגיד אתה אחד ל-10, אחד ל-5, אחד ל-8, והסיכון הוא גדול, הציפיות לתשואה הם פי 10 ופי 50, אז מה זה כבר משנה משהו יותר קטן כמו, אני לא יודע מה, מי בוחר את השופטים?
לא, אני חושב שלכן אתה רואה... אנחנו לא רואים תהליכים נעצרים בגלל זה, אנחנו כן רואים קצת שינויים חוזיים. אני חושב שאתה רוצה, בגדול, שחברה או ויסי משקיע בסטארט-אפ, הסיכון הכי משמעותי שהוא לוקח זה על האם הסטארט-אפ הזה יצליח, ופחות הסיכון המשפטי על פניו, אבל ברגע שמסתכלים טיפה יותר רחוק ואומרים, אוקיי, איפה אנחנו, במקרה שהחברה תצליח וכו', ואז רוב העובדים שלי בישראל, אז איפה בעצם תחת איזה מערכת שיפוטית אני רוצה להידיין, ואיפה אני רוצה לשמור את הכספים שלי, אלה שאלות שכרגע בעבר לא התעסקו איתם בכלל, והיום מתעסקים איתם טיפה יותר.
כן, תגיד שחר, אחד הדברים שאנחנו גם כן שומעים, אני לא יודע, אתה יודע, כמה זה מעשי, כמה זה הלך רוח, של אנשים שבאים ואומרים, ממש לא בא לי להיות פה בתקופה הזו, לנוכח מה שהולך לקרות. אתם רואים יותר רצון של אנשים לעשות רילוקיישן, או אתה מזהה איזה ניצנים של בריחת מוחות?
זו שאלה טובה. אני חושב שאנחנו בגדול, אני יכול לדבר בתוך המעגלים שאני מכיר, אין לי נתונים רחבים על הדבר הזה, כן רואים תהליכים שקורים של... יותר בקשות או מחשבות על רילוקיישן. צריך לזכור שתהליכים שהם הרבה יותר מורכבים ומסובכים מהרבה בחינות, אבל כן, זאת אומרת, אני חושב שככל שאנחנו נראה התקדמות של התהליכים, הדברים האלה יותר משמעותיים. אני חושב שגם בלי קשר למהפכה המשפטית, שאלה שצריך לשאול כל אזרח, זאת אומרת, איפה הוא רוצה לגדל את הילדים שלו, תחת איזה מערכת ערכים, תחת איזה מערכת, תחת איזה משטר, יש פה גם ומעבר לשאלה של... העתיד הכלכלי שאליו מגדלים את הילדים, בהינתן מגמות כאלה ואחרות. עכשיו, זה נראה לי עדיין מוקדם, אבל כן רואים טפטופים. אני אגיד לך מה אנחנו בפירוש.
אתה בעצם אומר לנו שהשינויים במערכת
החינוך... אני רואה אנשים שלא חוזרים. אני מכיר את לא מעט אנשים שהחליטו להקפיא את החזרה לישראל. זה כן רואים.
כן, בעצם אתה אומר שזה לא רק הצד המשפטי, זה לא פחות מזה הצד של, למשל, מה שאנחנו שומעים משר החינוך החדש. זאת אומרת, גם ההכנסה של כל מיני דמויות בעלות גישה, בוא נקרא לזה, יותר דתית. במקרה לחלוטין, רק הבוקר נודע ששר החינוך, יואב קיש, מינה למשנה שלו, עורכת דין, שהיא הייתה ראש תחום החינוך בפורום קהלת, שאנחנו רואים את השם הזה מבצבץ בהרבה מקרים. אז אתה אומר, זה לא פחות חשוב פה. עבור אותם אנשים שמבחינה כלכלית יכולים לעבוד פה או פה, חשוב להם אורח החיים שלהם, תפיסת העולם שלהם.
אני חושב שתהיה פה שאלה של מסה קריטית. זאת אומרת, כל עוד, יש בישראל נטוורק אפקט ומקומות עבודה ואנשים ונטוורק וכל זה, אבל ברגע שיבנו ראשי הגשר במקומות האחרים, ייקח לזה זמן, זה מתחיל ביוון, כמובן בוואלי, בניו יורק. ברגע שיבנו ראשי הגשר במקומות האחרים, ויהיו, בוא נקרא לזה, לא רוצה לשמוע מילה, אבל כאילו החלוצים, או העלייה הראשונה והשנייה, לצורך העניין, או הירידה הראשונה והשנייה, שהם אלה החלוצים, ברגע שראשי הגשר ייבנו, ויבנו הנטוורק הזה והקהילות האלה, ותוכל לחיות במדינה זרה, בתוך קהילה ישראלית חילונית, או ישראלית יהודית, שיחסית נוח לך בה, אז התהליך הזה יואץ. אנחנו נמצאים בהתחלה שלו.
כן, אמרת יוון, מה יוון? ספר לנו, זאת אומרת, סיליקון ואלי, ברור. ברלין, לא יודע, שמענו על זה במשך שנים. יש איזושהי תנועה לכיוון יוון?
כן, אני חושב שאנחנו פחות אנשים לשאול אותם בנושא הזה, אבל אנחנו כן, העובדה שבעצם הקורונה שינתה את האופן שבה, לא רק עובדים במשרד, אלא יכולת שחייב לעבוד עם ספקים, או לעבוד עם, העבודה מרחוק נהייתה הרבה יותר לגיטימית, אז כן יש...
אז מה אתה אומר? אתה אומר, אני אקח את המשפחה והילדים לאתונה, ואני אבוא ליומיים במשרד לתל אביב? זה הראש?
כן, בוא, זה פחות תחום המחיות שלנו, איפה אני פחות רוצה...
לא, אני סתם סקרן אותי, אין את השם יוון, זה הכל, באמת.
כן, זה נשמע לי, נגיד, מחשבות שאנשים יותר מאשר משתעשים איתם, זה פחות מה שאנחנו שומעים מסביבנו. אני רוצה לומר משהו מעניין לגבי, בכלל, כרגע באופן אבסורדי, באופן אירוני, תעשיית ההייטק היא זו שבכספה מגנה על מדיניות הממשלה. אני אסביר. הדבר שהכי מפחיד את, אני חושב, הסיסמוגרף הכי משמעותי שהוא הכי מפחיד את מקבלי ההחלטות, הוא שער הדולר, שער שקל המטבעות ושער המטח. כי ברגע, ראינו את זה במדינות אחרות, ראינו את זה בהונגריה, ברגע שמתערער האמון, שער הדולר, פיחות המטבע המקומי, ובישראל פיחות המטבע המקומי הוא הרי אסון לאינפלציה, שגם ככה גבוהה, ואז הרי אסון לריבית, ובמשך שהוא ממונף במשכנתאות ובמינוף סמוי, קל וחומר. וכרגע אנחנו ראינו קצת את הדולר מתחיל לזוז בשבועיים האחרונים, בניגוד למגמה בעולם.
העניין הוא תראה, הבעיה היא לא יתרות מתח, כי יתרות מתח יש בלי סוף.
האירוניה של אנשים שיוצאים להפגין בשבת, נגיד, בוא נקרא לזה, הסירונים 7 עד 10, או הייטקיסטים, ובלי מקצות חופשיים, הם אנשים שבבוקר למחרת, דה פקטו מעסיקים עובדים, או ממירים דולרים לשקלים, ואז מאפשרים לדבר הזה, בעצם למדיניות להיות נסבלת מבחינה כלכלית.
שחר כהן, לוסיד קפיטל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה לדן ברומר ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.